סימן תרח"ח סעיף ב', נשים שאוכלות ושותות עד שחשיכה והן אינן יודעות שמצווה להוסיף מחול על הקודש, אין נמחים בידם כדי שלא יבואו לעשות בזדון. אגב, והוא הדין בכל דבר איסור, אמרינן מוטב שיהיו שוגגים ולא יהיו מזידים. ודווקא שאינו מפורש בתורה, אף הפישו דאורייתא, אבל אם מפורש בתורה מוחים בידם. ואם יודע שאין דבריו נשמעים, לא יאמר ברבים להוכיחן רק פעם אחת, אבל לא ירבה בתוכחות, מאחר שיודע שלא ישמעו אליו. אבל ביחיד חייב להוכיחו עד שיקנו או יקללנו. נשים שאוכלות ושותות עד שחשיכה, והן אינן יודעות שמצווה להוסיף בחול על הקודש, אין מוחים בידם כדי שלא יבואו לעשות בזדון. אומר המשתבור, ודווקא ביודע בוודאי שלא יקבלו ממנו, אבל בספק שמה יקבלו צריך למחות אפילו במידי דרבונו. וכמה דבר שהשם חייב עוד מצווה תוספת יום כיפור, אף אפי שמצווה שהיא רק מצוות עשה, ונשים הרי פטורות מצוות עשה שהזמן גרמה. קודם כל יש פסוק בסוכי חוף חטא לחייב נשים תוספת יום כיפור. הפנגולים גם עושים שמכיוון שהן חייבות מצוות יום כיפור, חייבות הן גם במצוות התוספת. הגמרא דיברה על עינוי, הפנגולים מוסיף גם לגבי איסור מלוכה. והוא הדין בכל דבר איסור, אמרינן מוטב שיהיו שוגים ולא יהיו מזידים, רוצה לומר גם כן ושברור לו שלא יקבלו ממנו חזקה נעל. ובכל זה אין חילוק בין רבים ליוחיד, ולמחות ברבים העוברים עבירה בשוגג, באופן שחלקם יקבלו את דברה וחלקם לא. כתב רב מוישה שכיוון שחלקם יקבלו, או אפילו ספק שיקבלו, צריך למחות, ואין עליו להימנע מלמחות לחמת אלו שעל ידי זה יהיו מזידים, שהרי מכל מקום גם עכשיו הם עוברים עבירה בשוגג. מוסיף שאכן אם יש אפשרות למחות בנפרד בין שיש צד שיקבלו את דבריו, ימחה באופן זה. אמרין על מוטב שיהיו שוגגים, רוצה לומר, אומר משנבור, גם כן בברו לו שאם יאמר להם לא יקבלו ממנו, וכן זכר לאל. לכל זה דווקא בשעכשיו הם שוגגים, אבל כשיודעים שהוא אסור ועוברים במזיד, צריך להוכיחם אף כשברו לו שלא יקבלו. ונהי דמי שאינו מוכיח אינו נענש עבור חטאם, כיוון שברו לו שלא יקבלו, מכל מקום מצווה להוכיחם. ודווקא שלא מפורש בתורה, אף כפי שהוא דאורייתא, אבל אם מפורש בתורה, מוחים בידם. שאינו מפורש בתורה, רוצה לומר, דאז אנו יכולים לתלות שוגים ומוטעים הם בזה. ומה שלא ישבו לנו, מה שנאמר להם שהוא אסור, מחמת דקילו הדבר. לכן אמרים הם בזה, מוטב שיהיו שוגגים. אבל בדבר המפורש בתורה, והם עוברים על זה, בוודאי אינם שוגגים, ולא שייך בו לומר מוטב שיהיו שוגגים, ומכינן בו ואנשינן לו עד הפרשה. גדר דבר שלא מפורש בתורה, שאומרים גדר מוטב שיהיו שוגגים, אומר פנושו בסוכה, שהיינו אפילו מצווה שיקרה מן התורה, ורק פרושה הוא מדברי סופרים. מדחו ארוך לנר בסוכה כתב, שמצווה כזו הרי כפורשת בתורה, ואין אומרים בה מוטב שיהיו שוגגים. ורק בחגון מצווה תוספת יום כיפור שעיקר המצווה נלמד מדרשה, נחשה הדבר כי אינו מפורש בתורה שלגביו אומרים מוטב שיהיו שוגגים. ולעניין איסור חצי שיעור של דבר המפורש בתורה, הסתפק הרב כבאיגר שיתכן שתחשב הדבר כי אינו מפורש בתורה, וגם בזה אומרים מוטב שיהיו שוגגים. כמו שכתוב תוצאות בשבועות, ששבועה חל על חצי שיעור שכיוון שהוא רק איסור באלמה, אינו נחשב כמושבע ועומד עליו בהר סיני. דווקא דבר שלא מפורש בתורה, אבל הוא מפורש בתורה, מוחים בידם, דווקא בדליק הסכנה, אבל בדליק החשש סכנה, אין צריך למחות. וכן כתב בחינוך מספר יש למתת. ובחוי של משפות, סימן י' ב', כתוב, כתוב שבזמננו נהגו שלא למחות בידי עוברי עבירה כיוון שיש בדבר חשש סכנה שמסורו למלכות. כתב שם הרי מוש נהגו להקל ולהימנע מלמחות בעוברי עבירה כיוון שיש לחוש שיעמדו על גופנו וממוננו ואין אדם חייב להוציא ממון כדי לקיים מצווה תוכחה. אולם באופן שאין ההפסל ודאי, כתב המחסיד חוק שאין נפטר בכך מצווה תוכחה, והרמון דבר דווקא באופן שההפסד הוא ודאי. ממשיך הרמון, ואם יודע שאין דבריו נשמעים, לא יאמר ברבים נוכחם רק פעם אחת, אבל לא ירבה בתוכחות מחר שיודע שלא ישמעו אליו, אבל ביחיד חייב להוכיחו עד שיקנו או יקללנו. זהו גם כן אומר המשבור, וכאן גם כן הדבר המפורש בתורה, והוא הדין השאר מזיד היינו שיודע שהוא אסור בעובר הזה, עד סוף ההגעה. ומה שכתב הלשון ואם יודע, כתבו אחרים שינו מדוקדק, ועד עכשיו גם כן מדברים באופן הזה, אלא שבא לחדש שיש חילוק בין רבים ליחיד. לברבים שיודע שדבריו נשמעים להם מחויב להוכיח רק פעם אחת, אבל ליחיד מחויב להוכיח כמה פעמים, עד הכה או כללה. לרבים רק פעם אחת אולי ישמעו, או כדי שלא יהיה להם פתחון פה. ומכאן ואילך, כשם שמצווה לומר דבר הנשמע, כך מצווה שלא לומר דבר שלא נשמע. אבל יחיד חייב להוכיחו בעבירה שבסתר יוכחנו בסתר, ובעבירה שבגלוי יוכחנו מיד שלא יתחלל שם שמיים. סימן קופנו שאף לא ידבר עם הוקשות בתוכחתו עד כדי שיחלימנו, שנאמר הוכח תוכח תמיתך ולא תשא עליו חטא, אלא יוכחנו בנחת ובלשון רכה. אם כבר הוכיח אותו בסתר ולא קיבל, כתב הרמב״ם לגבי דברים שבין אדם למקום שמחלימים אותו ברבים ומפרסמים חטאו ומחרפים אותו בפניו ובזים ומקללים אותו עד שיחזור למוטב, כמו שעשו הנביאים לישראל. ואפילו לגבי דברים שבין אדם לחברו, הדיח חופץ חיים את דברי הלכם משנה שיש משבר בכוונת הרמב״ם, שגם לגביהם כבר הוכיח אותו בסתר ולא קיבל, יחלימנו על כל פנים בפניו, ובלבד שלא יחלימנו ברבים. ובאופן שרואה שחברו עובר איסור שבין אדם לחברו כלפי אדם אחר, כתב מיכס חינוך שכלפיו נחשב הדבר כבין אדם למקום, ומותר להחלימו כשלא מקבל דבריו בסתר. ודווקא לגבי מי שהחטא הוא כנגדו, יש איסור להחלים את החוטא ברבים. עוד כתב שיש להסתפק אם גם בעבירות שמדברי סופרים מותר להחלים את חברו ברבים, שהעובר בכך עליו בקום ועשה, ולא העמידו חכמים דבריהם במקום איסור תורה, לבד ממקומות מסוימים. ויחיד חייב לכוח עד שהכנו יקללנו, ויש אומרים זה די עד שינזוף בו החוטא, ומכאן ואילך אסור להוכיחו, שנאמר אל תוכח לץ פן ישנאיך. סעיף ג', אם הפסיק מאכילתו ועוד היום גדול, יכול לחזור ולאכול כל זמן שלא קיבל עליו התענית. והאם לעת זמן תפקופים ג' שאם קיבל בלב לא הבא קבלה. אם השיג מאכילתו בעוד היום גדול, יכול לחזור ולאכול כל זמן שלא קיבל עליו התענית. יש שכתבו שהמנהג שלאחר שאכל אסור לאכול, שבזה שמפסיק הבא כאילו קיבל בפה. ולכן נכון שקודם ברכת המזון יאמר בפירוש שאינו מקבל עליו עדיין התענית, ועל כל פעמים יחשוב בליבו כזה. לכן כתב לוי ענר תשעה באב שחר שחלת הסודה המפסקת, נכון שיתנה בפירוש בפה ובלב שעדיין אינו מקבל עליו את התענית. ואם קיבל עליו את התענית, אסור גם ברחיצה ושיחה ובפרט במלאכה. אולם לגבי מילת הסנדל, התבייר בסימן תפנון ג' עניין שקיבל עליו עצמו את התענית תשעה באב, שעדיין מותר הוא בכך, שכיוון שאינו חולץ מן עליו, נחשב הדבר כאילו התנה בקבלתו חוץ מדבר זה. ומדין זה למד רב ניסים לגבי מי שהתנה שמקבל על עצמו את יום כיפור רק לעניין איסור אכילה ולא לעניין איסור מלאכה, שגם כן הועיל קבלתו לחצאים. מבואר מלשונו שאיסור מלאכה חמור משאר עינויים, והיינו משום שעל עשיית מלאכה יש חיוב כרת, מה שאין כן על שאר עינויים, לבד מאכילה ושתייה יש רק איסור, כמו שכתב השולחן ערוך סימן תף רשיות יהוד א', ואף ידבר בן שלברו שם שסברו שהאיסור בשאר עינויים הוא רק מדרבנן, שלא אז יכול לחזור ולאכול כל מה שלא קיבל עליו התענית, והקבלה מועילה רק מפלג המנחה ואילך. אבל אם קיבל עליו תענית מקודם פלג המנחה, אין בקבלתו כלום. אבל אם קיבל על עצמו סתם שלא לאכול עוד, זה מועיל אפילו בשעה ימות השנה אם קיבל עליו שלא לאכול מחצות היום ואילך. כמו שכתוב סימן תו קופסה מחבט. ומי שברך את ברכת שכנו של כניסת היום, כתוב בסימן תף רשותת שמקבל אליו בכך את התענית. שיעור הזמן של פלג המנחה הוא שעה ורבע זמנית קודם הלילה. שזמן מנחה קטנה הוא שעתיים וחצי קודם הלילה, לכן פלג המנחה חצי מזה עולה לשעה ורבע. עוד התבאר במשנה ברורה שנחלקו הפוסקים לעניין זמן פלג המנחה אם משארים אותו שעה ורבע קודם השקיעה או קודם צאת הכוכבים. ומכל מקום, ובשיעור הזמן שמועיל לקבל תוספת שבת, כתב בסליחות שבת שבדיעבד אם קיבל על עצמו תוך שעה ורבע שקודם השקיעה, יש להחמיר שהוא יועיל לקבלתו. ויש שם שיטות שאתה בך שאפשר לקבל תוספת שבת שתי שעות קודם הלילה, אבל יש חולקים. עוד כתב שם השולחן ערוך שמי שאכל עד חצי היום וקיבל על עצמו שלא לאכול משם ואילך, אף על פי שזה נחשב כתענית לעניין עם אמירת ענינו, מכל מקום חייב הוא לקיים את נדרו ולהתענות בזמן שקיבל על עצמו. ועיין שם במשנה ברורה בשם הבך והגרא, שכתוב שם לקבלת תענית תשעה באב, שהבך והגרא סוברים שמועילה קבלת התענית בלב, ונאסר בכל הדברים שנאסרו בתשעה באב, לבד מנת הסדל כמו שהתבייר. והוסיף שהיינו דווקא כשקיבל בליבו להתענות, מה שאין כן אם רק גמר בדעתו שלא לאכול יותר, אינו נחשב כקבלה, מותר אפילו באכילה. סעיף ד', בערב יום הכיפורים אין לו לאכול אלא מאכלים קלים להתעכל, כדי שלא יסבע ומתגאה כשיתפלל. אגב, וכן אין אוכלים דברים המחמים את הגוף שלא יבוא לידי קרי, וכן אין לאכול מאכלי חלב שמרבים זרע, אך בסעודת שחרית נוהגים לאוכלם. בערב יום הכיפורים אין לו לאכול אלא מאכלים קלים להתעכל, כדי שלא יהיה שבע ומתגאה כשיתפלל, כגון דברים המחמים, כגון בשמים וקרקום ויין טוב, וזה לא אסור כי בסעודה המפסקת, אבל דברים המרבים זרע, כגון מאכלי חלב וכן גם היה ראוי להיות נזהר שלא לאכול כל היום. אכן העולם נוהגים לאוכלם בשחרית, וזה משל שמרי מוח בסעודת שחרית המנהג לאכול, ותם המנהג לא נתפרש, כן כתב אמרי. והם מגן אברהם שמיישב המנהג, בעיקר הטעם הוא משום שהם מאכלים קלים. אכן בסעודה מפסקת נהגו לאכול בשר שעיקר לסעודה, ודווקא בשר עוף. ואתם יודעים משהו, שבזנים נהגו לאכול בשר עוף גם בשחרית. הסיבה היא שבשר עוף הוא קל יותר לעיכול. לעניין המנהג לאכול דגים, כתב במטה אפרים שצריך לאכול גם דגים, על פי המדרש הידוע, מעשה בשוטר העיר שהלך לקנות דגים לכבוד, ושר העיר שאל אותו למה, ואמר לו לכבוד יום אחד שזוכים להתכפר, ודאי מצווה לאכול דגים, ודווקא בסעודת שחרית, אבל בסעודה המפסקת כתב שם שאין לאוכלם, וכן כתב הקדוש שולחן ערוך. והאלף המגן כתב שדווקא דגים חמים אין אוכלים בסעודה המפסקת משום שמרבים את הזרע, אבל דגים קרים אינם מרבים ומותר לאוכלם מלבד דגים נוחים שהם יצאו ביום כיפור. סיים שקיבלו משכך נהגו, ובשם הסטייפולר הובא שנהגו לאכול דגים בסעודה המפסקת כדי שלא יבוא ידי קרי, וביום הכיפור מלא אסור לו לטבול, וכן אין לאכול מאכלי חלב חמים, ואין בתל שהוא עדיף שיש לזרע משום וביצים שגם כן ממרבים זרע. בעניין שום לא חילק כאן בצלוי לשנות צלוי, אומנם סימן ר' פ' כתב שרק שומים צלויים מרבים זרע, עוד כתב שם שאנשים מבושלים מרבים זרע, אומנם כשהם מלוכים הם מעטים את הזרע, ובכל דבר מלוח שמעט את הזרע. כתב הפרי מגדים אומר המשיבור, וחלב המורה בתבשילותי עם חלב אפשר שבטל ברוב לעניין זה. לא יאכל שום שמין, מפני שמעלה גרה. ואם אכל הרבה, לא ישים אצבעו בפיו כדי להקיא ביום כיפור, שמא יבלע קצת מן הקיאה. וכן ללעוש שורש לק, שהסתבלים מהטוב בערב יום כיפור, כתב שאסור, כיוון שהמתיקות תישאר בפיו. וכשיבלע את הרוק, יבלע גם את המתיקות. אולם לבדוע את הרוק שאין בו מתיקות, כתוב ללחוץ שבעב שמותר. וכן ללחוץ את הפה ביום כיפור, כתב הרימון לקמן, שאסור, והמשניבור שחשו שיבלע קצת בגרונו. מוסיף לאל שיש להחמיר בדבר גם באופן שמחופף את ראשו ופיו למטה. סיים המשניבור כתב מהריו שלא ישתקר בסעודה המפסקת ולא יוכל אכילה גסה. ובאמת אפילו בסעודת שחרית יש לזה היה מזה, כמו שכתב המחבר, וכל שכן בסעודה זו. תפרי שתם.